בפרשה שלנו אנחנו נפגשים עם יעקב ועשיו, ובמרכז הפרשה בהמשך המאבק על הברכות, כאשר יצחק רוצה לברך את עשיו ורבקה מסדרת את העניינים באופן שיעקב יקבל את הברכות. והפרשה הזאת ישנה הרבה מאוד שאלות בלי סוף. קודם כל, איך ייתכן שיצחק הצדיק רוצה לברך את עשיו הרשע? אמנם חז"ל אומרים כי ציד בפיו, ויצחק היה עיוור, אבל וכי את הצדיקים האמיתיים אפשר לרמות? מסופר בדורות קודמים, אפילו בדורות שלנו, שאנשים היו באים לצדיקים, צדיק היה אומר לו מיד מה הוא עשה, מה העבירות שלו. איך אפשר לרמות צדיק עוד יצחק? ואיך ייתכן שדווקא רבקה הכירה? עוד שאלה, ונניח שיצחק רוצה לברך את עשיו, מה עוזר שיעקב הולך וגונב את הברכות? אם יצחק מכוון בברכות לעשיו, אז מה זה משנה שיעקב נמצא שם? וכי זה כמו לקחת איזשהו מטמון שאיפה ששמים אותו מי שלוקח זוכה, הרי הברכה מכוונת לעשיו, מה עוזר שיעקב נמצא שם? איך ייתכן שבהמשך יעקב שומע, יצחק שומע שיעקב לקח את הברכות, הוא אומר גם ברוך יהיה, ובהמשך הוא מברך אותו? דברים אפשר להוסיף, מה כל העניין של האוכל, המון המון שאלות. כבר ראשונים הספורנו אומר במילה אחת, והמלבים ועוד אחרונים מהפרשנים ממשיכים בעקבותיו ואומרים יסוד אחד: לא היה ספק בעובדות. גם יצחק וגם רבקה הכירו בעניין מי הצדיק ומי הרשע, מי הנבחר ומי הפחות מתאים. כולם ידעו שיעקב אשתם יושב אוהלים ועשיו הוא איש שדה. אלא הייתה שאלה חינוכית, מה לעשות עם זה? יצחק חשב שטובתו של יעקב להמשיך להיות יושב אוהלים ולא להתעסק בשום ענייני חומר. מקסימום יש דברים שהוא צריך, אז אולי הוא יהיה תחת עשיו ועשיו ידאג לו. עדיף, אומר הספורנו, כי חשב בפרק כ"ז פסוק כ"ט, ובמשפט אחד הוא נותן אור פה בכל הפרשה, כי חשב שיהיה טוב ליעקב שתספיק לו נחלת ארץ ישראל, את ארץ ישראל הייתה מיועדת ליעקב, ושיחיה בה עם איזה שיבוד כדי שלא יטריד נפשו בענייני הסררות והבלי הנפסדים, כמו שקרא לזרוע אחר כך, לא להתעסק עם ענייני החומר, ושיהיה טוב לו שיהיה משועבד תחת אחיו ממה שיהיה משועבד תחת שרומות. יעקב חושב, יצחק, עדיף שיהיה אשתן יושב אוהלים ולא יתעסק בענייני העולם הזה, כי בעולם הזה יש בזה סכנות. ורבקה מבינה שני דברים: א', היא מבינה שיעקב אין קיום לאשתן יושב אוהלים בלא שיעקב יהיה לו גם את השררה וגם את ענייני העולם הזה. אחר כך צריכים לראות איך הוא יתנהל בזה. ודאי וודאי שעשיו לא האיש המתאים להיות זה שיעקב יהיה תחתיו, כי עשיו ויעקב זה לא שני גופים שיכולים לעזור. רבקה הרגישה את והתרוצצו את זה שיש כאן שני כוחות שנלחמים זה עם זה. אבל בעצם עמדה פה שאלה, מה לעשות? איש כאן יושב אוהלים, יעקב, וכשאנחנו מדברים על יעקב אנחנו מדברים על יעקב וכל זרוע אחריו, מה עדיף? שישב ולא יתעסק עם שום ענייני העולם, או שיהיה כאן בארץ עם כל ענייני העולם, ובכל זאת הוא יהיה יעקב. שאלה גדולה. ורבקה החליטה שיעקב צריך להיות גם הגביר וגם הסורר וגם שיהיה לו נחלות וגם... ואף על פי כן יהיה יעקב. וסייע הקדוש ברוך הוא, עובדה שהדרך הזאת הצליחה ורבקה צדקה, אחרי זה לא היה מצליח. ויש פה באמת שאלה גדולה מאוד. שאלה כללית לאומה ושאלה פרטית גם לאנשים שלנו היום וגם בהנהגה. אתם יודעים שהיום בחדשות מדברים כבר שבוע שבועיים על העניין של חוק האברכים. רוצים מצד אחד, בואו תיתנו לאברכים שיוכלו לחיות ויקבלו הכנסה מהצד תוספת כדי שיוכלו לחיות, לא יודע, בהרחבה, פחות לא בעוני. ומצד שני עומדים סטודנטים או אנשים וצועקים, רגע, זה לא יכול להיות ככה. אנשים, יש לכם בעיה להתפרנס, תלכו לעבוד. אז מצד אחד ודאי שהם לא צודקים, מה אתם רוצים שאנשים האלה ימותו ברעב? אבל מצד שני, האם באמת לזה אנחנו מיועדים? באמת יכול להיות שזה הצד הנורמלי שאנשים ישבו ואך ורק ילמדו? זאת השאיפה של כל... יש פה שאלה, ותכף נדבר עליה ונרחיב. אבל נתחיל קודם כל בשאלה של האומה. שאלה של אומה. פעמים היה נדמה, ויש אנשים שחיים עם זה עד היום, שהרבה יותר קל לחיות חיים רוחניים כשאין לנו מדינה, אין לנו ארץ ואין לנו מדינה ואין לנו צבא. אבי, שיחיה עד 120, היה מהראשונים שהקימו את קיבוץ חפץ חיים. קיבוץ חפץ חיים החליט שהוא יהיה קיבוץ שיחיה על פי התורה עם המצוות התלויות בארץ. והתחילו שאלות עצומות. התחילו שאלות, יש רפת עם פרות, איך חולבים בשבת? יש מיטה. איך קיבוץ שרוצה לחיות מיגיע כפר, אנשים יכולים לחיות בשמיטה? אז למשל בשמיטה עמדו השאלה הזאת, ועמדו משני הצדדים. עומד הרב קוק מצד אחד ואומר, אין ברירה, בשביל קיום של יהודים בארץ צריך לצורך מסוים לעשות היתר מכירה. עומדים גדולים מהצד השני, עומד חזון איש. עכשיו אבא שלי זכה לעמוד ולשאול את החזון איש בשאלות בעניינים האלה. החזון איש ביקר בקיבוץ חפץ חיים. עכשיו החזון איש לא אמר, תשמעו, בשביל מה לכם לנהל קיבוץ בזהו? בואו תפתחו חנות בגדים או בבורופארק או בבני ברק, כן, חנות בגדים, לא יהיה לכם שאלה של חליבה בשבת, לא תסתבכו עם הדברים האלה, לא. והחזוני שיתיר לאבא שלי היתרים בחליבה בשבת, שעד היום תלמידי החזוני, כן, לא מבינים איך הוא היה היתר מופלא כזה. החזוני שהיה מתנגד מצד אחד להיתר המחירה, מצד שני החזוניש בתוך הלכות שמיטה הקל קולות עצומות. אבל לחיות, לנהל משק על פי התורה זה לא פשוט. זה שאלות שלא עמדו בפולין, בוורשה, במקומות האלה, אין שאלות כאלה. רבותיי, אנחנו הסדר מכיר. יש לנו שאלות שאנחנו מתמודדים אותם. צבא על פי ההלכה, לנהל צבא, שצבא ינהג על פי ההלכה, בין שילחם על פי ההלכה, אבל איך מתנהג שבת, איך שבת, איך כשרות, איך משטרה יכולה לעבוד? כל השאלות האלה, 2000 שנה לא התעסקו. יש כאלה שבאים ואומרים, מה יערה לנו עד עכשיו? בואו נמשיך לחיות. בואו, נהיה פה תפי, נגיד, מה יערה? בזמן האנגלים, שהאנגלים ישלטו פה, הם ינהלו את הצבא, ואנחנו לא יהיו לנו את השאלות האלה. שמה לנו להקים משק? ולחיות חקלאות. מדינה, להיות מדינה וצבא ועם שנוהג על פי התורה זה עסק שמטיל שאלות קשות. עד כדי כך שלפעמים אדם יכול לחשוב שאין פתרונות או עדיף הפתרון. זה בדיוק בעצם יצחק חשב. שלא לדבר על זה, שבוא נגיד ככה, בגלות 2000 שנה הרי לא לחינם, כשעם ישראל היה בגלות 2,000 שנה, לא היה לו שום דבר, כמעט לא היה לו יכולת להתפרנס, אז למדו הרבה יותר תורה, גם קיימו יותר מצוות, אבל זה איזשהו מצב לא נורמלי, אתה לא עם, ככל העמים. להגיע לארץ, אז היו אנשים שבגלל ההתמודדות הזאת עזבו תורה ומצוות, לא עלינו. גם אלה שמנסים לקיים תורה ומצוות רואים שהם מתמודדים, באמת לא קל. יצחק עמד בפני השאלות האלה ויצחק אמר, יעקב אשתם יושב אוהלים, עדיף שלא יתעסק בעניינים. איך אומר הספורנו? שיחי, לא יטריד נפשו בענייני השררות והבלי הנפסדים, כמו שקרה לזרו אחר כך, ושיהיה טוב לו שיהיה משועבד תחת אחיו, שעשיו הוא זה שינהל את העניינים ויעקב יקבל משהו. ורבקה, לא רק שרבקה חושבת שעשיו הוא ודאי לא המועמד המתאים להיות, אלא רבקה אומרת, וזה באמת יתמשר, עם ישראל יש לו ייעוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל שיוצאים ממצרים, רוצה להיות שתהיו ממלכת כהנים, גוי קדוש. עם ישראל הכיר כהנים, המושג כהנים עוד היה במצרים, פרשת ויגש. היו אנשים קדושים, יעני שלהם, שהם היו מופרשים מענייני העולם, והם קיבלו כל האומה, האומה. הקדוש ברוך הוא אומרתנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. תהיו גוי שהוא גוי קדוש. איך אומר הקוצקר? אנשי קודש תהיו לי. אני רוצה שתהיו אנשי קודש. מלאכים יש לי מספיק, אנשי קודש. ורבקה הולכת, והיא מחליטה שזה מה שצריך להיות, ויעקב צריך שיהיה לו שררה, ושיהיה לו צבא, ושיהיה לו חקלאות, ושיהיה לו כלכלה, ושיהיה לו מדינה, ושהוא יהיה ממלכת כהנים. וגם רבקה יודעת שזה לא פשוט, ואף על פי כן היא חושבת שזה מה שעם ישראל צריך לעשות, וזאת הנקודה המיוחדת של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מכריע. אבל יש כאן שאלה והיא לא פשוטה, והדבר הזה מעבר לשאלה של אומה היא גם שאלה שמעסיקה אותנו יום יום. באמת אני אומר, מהי הדרך שיעבור לו האדם? אז הרי מצד אחד אין דבר יותר גדול מתורה, מצד שני לא מדבר על הרמב״ם, שהרמב״ם בא ואומר, שאסור לאדם שלומד תורה בהלכות תלמוד תורה לפרק ג', באותו פרק שהוא מדבר על כתר תורה, אסור לאדם שיעסוק, שיתפרנס מתורה. וכבר העריך במקום הבית יוסף, ואחר כך בהלכות תלמוד תורה, כן? להצדיק את המציאות שאדם יתפרנס מתורה. לפי הרמב״ם זה מופקע, אסור לעשות. אז על הרמב״ם הזה כבר דיברו. אבל לצערנו, יש אנשים, כן? שמתייחסים ליהודי טוב שעובד לפרנסתו, מתייחסים אליו כאיזשהו מצב של דיעבד או לא בסדר. שמעתי לאחרונה דבר שזועזעתי, סליחה שאני צריך להתייחס לזה פה. יש מקומות של צדיקים כאלה שפותחים חיידרים בכל מיני מקומות פה בארץ, שחיידרים לא מקבלים ילדים של אנשים שעובדים. אם האבא עובד והוא לא כהלניק, לא מקבלים את הילד לחיידר. איך הגיעו לעיוות כזה? איך הגיעו לעיוות כזה? דבר נורא ביום. עכשיו אני אקרא לכם שולחן ערוך. שולחן ערוך זה הלכה. שולחן ערוך בסימן קוף נון וב אומר אחר כך סדר מסע ומתן. יש הלכה בשולחן ערוך סימן קוף נון וב, סדר מסע ומתן. אחרי שגומרי תפילת שחרית והולך מבית הכנסת, אחר כך ילך לעסקיו. בכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו. שולחן ערוך פוסק שאחרי שבאדם גומר צריך ללכת לעבוד, כי כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת אבון, כי העון יעבירנו על דעת קונו. ומכל מקום, לא יעשה מלאכתו עיקר אל הערי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו, וישא ויתן באמונה. פה בסעיף הזה של השולחן ערוך יש לנו את שני הצדדים, את יעקב ורבקה, את יצחק ורבקה באדם הפרטי. ילך לעסקיו, אבל שיעשה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. אומר המשנה ברורה, יעשה רק כדי פרנסתו. אמנם כתוב בלחס בשער הציון, כל אחד לפי ערכו, אך בזה גוף צריך להיזהר מפיתויי היצר שמפתהו, שכל היום צריך השתדלות על הרווחה זו, והעיקר שמתבונן בעצמו מהו ההכרח האמיתי שאי אפשר בלעדו, ואז יוכל להתקיים בידו שיהיה מלאכתו הרי ותורתו עיקר. איך בן אדם שכבר נכנס לעולם המשוגע הזה, של העולם הזה, של עולם העסקים, איזה סוג של עסקים יכול לחיות במציאות של עושה תורתו עיקר ומלאכתו הרג, שיעשה תורתו קבע ומלאכתו הרג? השאלה היא איך מתמודדים עם הדבר, וזה לא פשוט. כמו שלא פשוט לאומה, ברור שאומה שנכנסת לענייני העולם בתור אומה, היא אומה שבאיזשהו מקום צריכה להתנתק מחיי הרוח. מצד שני, ופה אני אומר, אני חוזר לדבר היום, ברור מהמשנה ברורה הזה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שכולנו נהיה אברכים. מצד אחד. מצד שני, וכי יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בעלי בתים, כמו שרוב בעלי הבתים נמצאים, שבאופן שכשמדברים איתם על קביעות עתים לתורה, גם זה יקר מאוד, שעה ביום גם זה, אבל זה התכוונו של מלאכתו, של תורתו קבע ומלאכתו הרי. וזאת השאלה שאיתה אדם צריך להתמודד, וזאת באמת הוויכוח של יצחק ורבקה באומה, וויכוח באדם הפרטי. הרמב״ם כשהוא מדבר על כן, שאדם צריך לעשות שליש, כן, תראו את דוגמה ברמה, אומר על לשלש אדם, אז הרמב״ם מדבר על לשלש את זמנו כיצד. זה הדוגמה הקלאסית בפרק א' הלכה י' ב'. היה בעל אומנות והוא עוסק במלאכה 3 שעות ביום ובתורה 9, אותם 9 איך הוא יעשה את זה? זאת אומרת, הרמב"ם מדבר, אני מדבר, תשלש את זמנך, מה פירוש? הרי 3 שעות אתה עובד, 9 שעות אתה לומד, את 9 האלה איך תחיל, איך תחלק? זה, אתם יודעים שהחפץ חיים בעצמו היה בעל מלאכה. הלוואי ואני הייתי עושה את מה שהחפץ חיים עשה בחנות שלו בזמן שאני לומד את הסוגיה הכי גדולה. לא משנה. מה אני מתכוון? יש פה דילמה עצומה. והדילמה שעומד ביצחק ורבקה, מה ההנהגה של יעקב ועם ישראל כאומה, היא דילמה שעומדת בפני האדם הפרטי. ואז יש אנשים שאומרים, כיוון שאני יודע שאני לא יכול לחיות עם הניסיונות האלה, אז עדיף לי להיות כל כולי בתורה, אפילו שאולי זאת לא הדרך הנבחרת שאיתה רצה הקדוש ברוך הוא. אגב, כתוב במשנה ברורה בעצמו, פה, כן? כלל העולם. אבל יש יחידים יוכלו להימצא בכל עת, שהם כמו רב שמעון בר יוחאי, והקדוש ברוך הוא ודאי ימציא להם פרנסתם. אבל גם הוא מדבר על יחידי. אבל איפה, לאיזה כיוון אני רוצה להוליך? אני אומר, יעקב קיבל את העצה מרבקה, והוא הלך ועשה את מה שרבקה אומרת לו. והוא קיבל את הברכה. אבל לפני שהוא הלך לדבר הזה, הוא נטמן בבית שם ועבר 14 שנה. כי יעקב מבין שעכשיו אולי הוא צריך לפתוח בדרך חדשה, עד עכשיו הוא היה אשתן יושב אוהלים, ועכשיו מיועדת לו תפקיד חדש, אבל התפקיד הזה אי אפשר בלא הכנה מוקדמת של ניתוק מוחלט. 14 שנה בישיבתו של שם ועבר. אז אפשר להיות מוכן. כשהוא יוצא מישיבתו של שם ועבר כבר בפרשה הבאה, הוא חולם על סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה שנמצאים באדמה אומנה, אבל הראש בשמיים. ואני אומר, רבקה צדקה. אבל בשביל שבאמת מדינה תהיה מדינה תורה, צריך שיהיו בה אנשים שיבינו את חשיבות התורה וליישם אותה בחיי המדינה. ובזה אני פונה אליכם פה בישיבה. כששואל אותי בחור בישיבה, מה תפקידי? מה הישיבה צריכה לתרום? קודם כל הישיבה צריכה לגדל תלמידי חכמים. וכל יום שאתה לומד, אתה לומד ולומד תורה ומקיים מצווה עצומה וגדל וצומח בתורה. ואתה צריך להיות תלמיד חכם, וכל אחד צריך להיות תלמיד חכם. ואדם שואל, רגע, אבל אם כשאני פה בישיבה, מה זה אומר לחיים העתידיים שלי? אז אני אומר, ודאי שישנם אותם יחידים שהם צריכים לצמוח, להיות תלמידי החכמים המנהיגים הגדולים של הדור. תלמידי החכמים הגדולים והעצומים, ואשרי מי שזוכה לזה. אבל כשבן אדם בא ואומר לי, רגע, ואני אחר כך יוצא לעסקים, אני אחר כך יוצא, לא רואה אותי כל החיים יושב, אז אני אומר לו, אתה יכול להיות בסדר מצד מצפונך. יהודי שיוצא לעבודה, חס ושלום הוא לא פושע, הוא מקיים סימן בשולחן ערוך. אבל הוא נמצא באותה התמודדות קשה שעליה מדברים פה, וכדי לעמוד בהתמודדות הזאת צריך להתכנס בישיבתו של שם ועבר. כל מה שתעשו בחיים אתם צריכים קודם להתכנס בעוד ישיבה בשנים הללו, כדי להבין מה זה תורה, כדי שאחר כך גם כשתצאו לעבודה תהיו מהאנשים שעושים תורתכם קבע ומלאכתו הרי. לזה מיועדים השנים האלה. בחינת יעקב שמסתדר. להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, כדי לקיים את הסימן הזה בשולחן ההוא צריך הכנה גדולה. וזה לא פשוט. אחר כך אפשר. כדי שנרהל מדינה שתתנהג על פי התורה, כדי שיהיה לנו צבא שמתנהג על פי התורה בכל המערכות, שבת כשרות, אלא גם שיעשה מלחמה על פי תורה ולא כמו שמשגעים אותנו מבחוץ עם כל מיני אידיאלים. מלחמה כמו שמדינה יהודית צריכה להילחם, צריך שיצמחו פה אנשים, תלמידי חכמים, שהם מבינים את הבעייתיות או את התסבוכת, את המורכבות, נקרא לזה את האתגרים שיש בניהול צבא, בניהול חקלאות, בניהול תעשייה, והם ירצו, והם יהיו כל כך חזקים שהם גם ירצו וגם יוכלו לנהל את הדברים באופן הזה. כדי שבן אדם יוכל להיות איש שמתנהג כמו השולחן הערוך הזה בסימן קוף נון וב, הוא צריך להבין מה זה תורה, והתורה צריכה להיות כל כך יקרה לו, כי אחרת יכולים להפוך מהר. אני לא מדבר על זה שתשע שעות הופכים את הפירמידה של הרמב״ם, כן? אבל אפילו שעה ביום יש אנשים שקשה להם עם הדבר הזה. זה לא יכול להיות. אני אמרתי פעם שכתוב עשה, נסעת ונתת באמונה, זה לא רק שאלה האם הביזנס שלך היו ישרים, אלא האם המסע ומתן שלך השתלב בעולם האמוני שלך? הלכת ובחרת מקצוע. האם לפני שבחרת את המקצוע חשבת, רגע, אם המקצוע הזה הוא יעזור לי בעבודת השם או ירחיק אותי מעבודת השם? לזה צריך עבודת הכנה גדולה. מי שזוכה בהכנה הגדולה הזאת, ודאי. אוי ואבוי למי שאומר שמי שיהודי שמתפרנס לפרנסתו וחי מיגיע כפר, כן, ונוהג כמו שצריך, הוא לא בסדר. סימן משכן ערוך. צריך הכנה לזה. והשנים האלה של הישיבה צריכות להכין אתכם לדבר הזה. כשזוכים, אז זוכים גם מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות דעות בפרק ג' אומר שם שכשבן אדם עוסק וכוונתה לשם שמיים, אז לא רק כאשר הוא מקיים מצוות יש לו זכות, אלא אומר הרמב״ם את פרק ג' הלכה ג', רמב״ם שחייבים ללמוד ולשנן אותו, נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את השם תמיד, אפילו בשעה שנושא ונותן. אם אדם נושא ונותן כדי שיהיה לו כסף שיוכל לעבוד את השם, אז המסע ומתן זה חלק מעבודת השם. ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל עת תמיד שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. ועל עניין זה ציוו חכמים ואמרו בכל מעשיך היו לשם שמיים, והוא שאמר שלמה בחוכמתו בכל דרכיך דעי ובואי אשר אורחותיך. אנשים לפעמים שואלים אותי לישון, לנוח, לשחק. לשחק, אנשים רוצים לשחק בכדור, זה בסדר או לא בסדר? לשמוע מוזיקה, לא מוזיקה פסולה, אבל מוזיקה טובה, אבל זה לא בדיוק, זה בסדר או לא בסדר? לקרוא ספר, שוב, לא ספר מקולקל חלילה, ספר, אבל הוא לא דברי תורה, זה בסדר או לא בסדר? אז אני אומר, זה תלוי למה אתה עושה את זה, ותלוי מה תעשה אחרי שקראת את הספר, או אחרי ששיחקת. על פי הרמב״ם הזה, שני אנשים ישנים. יש אדם שהוא ישן שש שעות, וכל רגע השעון למעלה דופק, עוד מצווה ועוד מצווה. כי כשהוא קם בבוקר, השינה הזאת עוזרת לו לעבוד את השם. יש אדם שישן, והשינה הזאת נחשבת אפילו חלק מעבירה, כי אחרי שהוא ישן הוא קם, הוא עושה דברים אחרים. אותו אדם משחק, אם המשחק הזה עזר לך שבזכות זה, מה שנקרא, ניקית את הראש, ועכשיו אתה יותר רגוע ויותר שמח, ואתה לומד יותר בשקט, יותר בשמחה, אתה מקבל שכר, לא רק שזה מותר, אפשר לקבל על זה שכר, כי זה חלק מעבודת השם שלך. חלק מעבודת השם. זה כשאדם מוכן ועושה. זאת אומרת, במקרה כזה גם ההכנות נהפכות למצווה. אבל צריך לזכות לדבר. אני פעם אמרתי את מה שאנחנו אומרים בכל סיום. אנו רצים והם רצים. אנו רצים ומקבלים שכר, והם רצים אינם מקבלים שכר. אז כולם שואלים מה פירוש, הרצים מקבלים שכר. אז יש על זה תשובות. אני אמרתי, יש שני יהודים רצים. יהודי אחד רץ לבית המדרש, ויהודי שני רץ לצרכי חולין שלו. אז אנו רצים ומקבלים שכר, הריצה הזאת שלנו, לבית המדרש אני מקבל שכר גם על הריצה. אנו רצים ומקבלים שכר על הריצה. הם רצים ואינם מקבלים שכר, בגלל שהריצה היא לצורך דברים אחרים, אז הריצה נהפכת לקבל שכר. הריצה היא חלק מקבלת השכר. תלוי במה עושים. כל מעשיך היו לשם שמיים. אבל בשביל שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, אנחנו צריכים הכנה גדולה. יצחק הייתה לו מחשבה. אסור ליעקב, לבניו, לזרוע אחריו, להתעסק בענייני העולם הנפסדים, כי יצחק רואה את הסכנות, יצחק רואה את הבעיות. רבקה אומרת לו, אף על פי כן אנחנו צריכים לקחת, אנחנו צריכים להיות ממלכת כהנים, האדם צריך להתעסק עם זה, אבל לזה צריך סייעתא דשמיא מיוחדת, לזה צריך הכנות גדולות. כדי לא להפסיד ולא להפוך את התפה לעיקר. לזה צריך הסתגרות בישיבת שם ועבר. כשאדם זוכה לזה, אז הוא זוכה לקום אחר כך ולהיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הרגליים בארץ, כן, הרגליים מונחות בארץ, אבל הראש בשמיים. עסק לא פשוט. בואו ננצל את השנים האלה, פה, כשאנחנו בישיבתו של השם ועבר, לגדול ולצמוח, להיות תלמידי חכמים. שמי שיזכה, יהיה מתלמידי החכמים המנהיגים את הדור. וגם מי שיוצא, יהיה מספיק תלמיד חכם, מספיק מנהיג, כדי שיוכל להקים לנו מדינה שנוהגת על פי התורה, ארץ שנוהגת, ושגם הוא ידע לעשות את תורתו כבר ומלאכתו הרי, ולא ההפך. עד כך.